Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
הפרק בחסות מנורה מבטחים, המשיקה את מבטחים הייטק, תוכנית הפנסיה הייחודית לעובדי הייטק. מי שהקשיב לפרק של עושים היסטוריה להיסטוריה של הפנסיה, יודע שפנסיה היא כסף גדול. עובד שמפריש לקרן הפנסיה מגיל צעיר יחסית, יכול לצבור מיליוני שקלים עד שיגיע לגיל הפרישה, אבל בזאת לא נגמר הסיפור. לכל קרן פנסיה יש דמי ניהול, ולמרות שממבט שטחי עושה רושם שמדובר בכסף קטן, במציאות דמי ניהול אלה מצטברים על פני השנים לכדי מאות אלפי שקלים. מבטחים הייטק, תוכנית הפנסיה החדשה של מנורה מבטחים, מציעה דמי ניהול נמוכים מאוד ביחס למקובל בשוק, ולא פחות חשוב, דמי ניהול אלה יישארו קבועים לכל אורך שנות ההפקדה, ולא יועלו גם אם העובד מחליף מקום עבודה. על פני שנות הצבירה של הפנסיה, דמי הניהול המופחתים מבטיחים לכם חיסכון של עד מאות אלפי שקלים. זאת ועוד, התוכנית היהודית לאנשי ההייטק מציעה הטבות גם בקרנות ההשתלמות, בכיסויים הביטוחיים ובמפרט השירות. ועוד דבר, מנורה מבטחים היא אחת מנותנות החסות הראשונות והנאמנות ביותר של עושים היסטוריה, והייתה שם בשבילנו גם כשרק התחלנו לנסות ולפתח את הפודקאסט לכדי עסק שעומד בזכות עצמו. גם זה אומר משהו על החברה הזו, אני חושב. הקליקו על הבאנר של מנורה מבטחים באתר הבית של עושים היסטוריה, www.ranlevi.co.il. הזינו את פרטי הקשר שלכם בטופס, ונציג של החברה יחזור אליכם בהקדם. שלום, מספר מילים לשם הקדמה. הפרק שתשמעו מיד הוקלט לפני קהל בשידור חי במכללת שנקר, באירוע שנערך ב-17 למאי 2015. ישנו קטע קצר אחד לקראת סוף הפרק, שבו לבטא את ההקלטה גם מצגת תמונות שהוקרנה על המסך. אתם לא תוכלו ליהנות מהתמונות כמובן, אבל על חשש, פרט לכמה משפטים קצרים שמתייחסים למה שרואים על המסך, זה לא ימנע מכם ליהנות מהפרק או להבין מה מתרחש בהקלטה. זהו, זה הכל. האזנה נעימה.
אז, 5, 4, 3... 2, 1.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק מספר 163, האיש שלא הסכים למות, גרי פאוורס וסיפור הפלתו של היוטו בברית המועצות. ה-22 ביולי 1959, טייס בשם אברהם יושב במשרדי הטייסת שלו. לפתע נכנס טייס אחר בריצה ושואל מי מוכן לצאת איתו לגיחת ירות עכשיו, ברגע זה. אברהם קם מהכיסא, ושני הטייסים רצים יחד למטוס מדגם ווטור שיושב על המסלול. ציטוט. רק אז שמתי לב שאנחנו שני טייסים. למה צריך שני טייסים? איפה אני אשב? שאלתי אותו. הוא השתיק אותי ואמר שאין זמן לשאלות. רגע לפני שיצאנו ניגש אליי בחור מגב גף צילום בבסיס, ונתן לי קופצה עצומה שנראתה כמו מצלמה. תלחץ על הכפתור הזה ותביא כמה שיותר תמונות, הוא אמר, והשאיר אותי עם החפץ הענק הזה שאני לא ידעתי איך להפעיל אותו במשימה שלא ביצעתי מעולם. הבקר כיוון אותנו מערבה ואנחנו התחלנו לטפס ולטפס עד שהגענו לגובה של 50,000 רגל. אברהם שחרר את חגורת הבטיחות והצמיד את ראשו ואת המצלמה אל חלונות הווטור. עברתי מחלון לחלון, חיפשתי אותו, הייתי דרוך, ואז משום מקום זה הגיע מעלינו. שחור וענק, עם כנפיים אדירות כמו שלא ראיתי מעולם. זה היה צלב עצום שטס באיטיות ובגובה מטורף. ידענו שאין סיכוי שנגיע אליו, והטייס הרים גובה, צבר תאוצה והזדקרנו. צילמתי תמונה אחר תמונה בקצב עד שנכנסנו לסחרור ואיבדנו גובה. עפתי על החלון מולי, אבל תוך זמן קצר השתלטנו על המצב וחזרנו לרמת דוד. הייתי עוד בהלם, בקושי הספקתי לרדת מסולם המטוס ומישהו ניגש אליי, לקח ממני את המצלמה, ומאז אף אחד לא הזכיר את התמונות ואף אחד לא דיבר על הגיחה הזו. סוף ציטוט. הגיחה הזו היא הייתה אחת מיני רבות באותה התקופה, שנות ה-50, שנקראו, שם הקוד שלהם בחיל האוויר היה ז'ול ורן. אני חושב, אני לא יודע בוודאות, אבל אני חושב שהשם הזה, ז'ול ורן, לא נבחר במקרה, מכיוון שהקונוטציה של מה שהטייסים והבקרים ראו על המקמים שלהם, הייתה של מדע בדיוני. איזשהו מטוס שטס בגובה של 70 אלף רגל, זה בערך 21 קילומטרים, שזה היה משהו שלא היה אז בסקאלה בכלל באותה התקופה. מטוסים רגילים הגיעו לבערך חצי מזה. הבקרים, בקרי הטיסה, שהסתכלו למקמים שלהם, הפעם הראשונה שהם ראו את הדבר הזה טס ומגיע מעל ישראל, חשבו שזה תקלה, כי לא יכול להיות שיש דבר כזה. המודיעין הישראלי לא היה למושג מה זה הדבר הזה, והטיסות האלה, הגיחות צילום האלה מעל ישראל עם המטוס המשוני הזה, המשיכו להטריד את חיל האוויר במשך המון זמן. 10 בפברואר 1962. גשר גלינקה הוא לא גשר מרשים במיוחד. הוא גשר די סטנדרטי שעובר מעל נהר האבל בגרמניה, לא ארוך במיוחד, לא יפה במיוחד, אבל באותו היום, ב-1962, עיני כל העולם היו נשואות לגשר גלינקה, או כמו שהשם שלו נודע לאחר מכן, גשר המרגלים. בצד אחד של הגשר היו חיילים אמריקנים עם מרגל סובייטי בשם רודולף אבל. מהצד השני של הגשר היו חיילים של ברית המועצות עם טייס קרב אמריקני בשם גרי פאוורס. היחסים בין שתי המעצמות האלה ממש באו לידי ביטוי בקו הלבן שהיה באמצע הגשר הזה. זה לא רק היה גבול בין גרמניה מערבית וגרמניה המזרחית, זה גם היה גבול בין שתי אימפריות, שתי מעצמות שבאותה התקופה היו ממש בשיא של מתיחות. כמה זמן אחרי המפגש הזה בגשר גלינקה, התרחש המשבר המפורסם בקובה, שהיה בהחלט המשבר החריף ביותר במלחמה הקרה. לא תמיד זה היה ככה. כמה שנים קודם לכן, ארצות הברית וברית המועצות היו במסלול של הפשרה, אפשר להגיד, ביחסים. נשיא ברית המועצות, חורשצ'וב, ביקר בארצות הברית, בקמפ דיוויד, אצל הנשיא אייזנהאואר, הם התיידדו מאוד, והוא הזמין אותו אפילו לביקור גומלין חזרה במוסקבה, וב-1960, ב-15 במאי, הייתה אמורה להתקיים פגישת פסגה מרובעת עם ארצות הברית, ברית המועצות, אנגליה וצרפת, לראשונה מזה 5 שנים, כך שבהחלט היה איזושהי תחושה של הפשרה באוויר, אפשר לומר. אבל עכשיו כבר לא הייתה שום הפשרה, עכשיו הייתה מתיחות מהגבוהות בתולדות שתי המדינות האלה, במיוחד אחרי שנשיא ברית המועצות השפיל את נשיא ארצות הברית בפומבי, כמה ימים ממש לפני הפגישת פסגה הזו. במרכז של כל המתיחות הזו עמד גרי פאוורס. האות ניתן ושני השבועים המרגלים החליפו צד. גרי פאוורס לא נתקבל בזרועות פתוחות במערב. היו הרבה אנשים ב-CIA שהיו בטוחים שגרי פאוורס הוא סוכן כפול, שהוא בוגד, שהוא שתול של המודיעין הסובייטי. היו הרבה אנשים שכעסו עליו שהוא בכלל בחיים, שאין לו שום סיבה לחיות. במינימום, היו הרבה אנשים בארצות הברית שכעסו עליו, בגלל שראו בו אחראי לפדיחה שהביכה מאוד את ארצות הברית, ופגעה בביטחון הלאומי שלהם, ואפילו גרמה לאיזשהו משבר מסוים ביחסים עם ישראל. משה דיין, שר הביטחון שלנו באותה התקופה, איים על השגריר של ארצות הברית, שישראל הולכת להפיל מטוסים של ארצות הברית שטסים מעל שטחה. וכל זה באשמתו של, כביכול באשמתו במרכאות, של גרי פאוורס. אז אחרי שפאוורס חזר חזרה בחילופי השבועים האלה, הוא לא נתקבל כמו גיבור, הוא לא חזר אפילו לטוס בשביל ממשלת ארצות הברית, ולמעשה הוא מצא עבודה אחר כך באזרחות, בתור טייס מסוק בערוץ טלוויזיה, שמסקר כל מיני אירועים חדשותיים בקליפורניה, וב-1977, בגלל איזושהי תקלה במסוק שלו, במערכת הדלק, הוא התרסק ונהרג. ה-1 במאי 1960. גרי פאוורס שכב בשדה חקלאי על הפנים, כשהוא חבול, כואב כולו מהמכות שהוא ספג. הוא הרים את הראש והוא ראה שהוא נמצא לא רחוק מכפר קטן. ילדים יצאו מבית ספר מופתעים לראות מה קרה, מה מתרחש. קבוצה של חקלאים ירדו מטרקטור סמוך והתקרבו אליו. הוא הרים את הראש והוא ראה מצנח שצונח לי באיטיות מעל הראש שלו, וזה די הפתיע אותו כי הוא היה הטייס היחיד במטוס שלו. החקלאים התקרבו אליו והתחילו להנטיר אותו בשאלות, אבל גרי פאוורס לא ידע מילה ברוסית, אז לא היה לו מה להגיד להם. היה לו אקדח קטן בכיס של הסרבל שלו, והייתה לו סיכה מורעלת שאם אתה דוקר במישהו, המישהו הזה היה מת תוך 10 שניות, אבל הוא הבין שבמצב שלו עכשיו אין לו טעם להילחם ואין לו טעם לברוח. אז החקלאים עזרו לו לקום, ואחד מהם הבחין בהקט של האקדח מבצבצת מתוך הסרבל, ועל הקט של האקדח היה כתוב Made in the USA. אז הוא שאל אותו משהו ברוסית, ופה פאוורס לא היה צריך מתרגם, אותו אחד שאל אותו אם הוא אמריקאי. ופאוורס לא היה תלו ברירה, אז הוא אמר כן. הם לקחו אותו, הסיעו אותו ברכב לתחנת משטרה בכפר, ואחרי כמה זמן הגיעו כמה קצינים שנראו כאילו ממש יצאו מתוך איזה מצעד צבאי, כי זה היה נכון, זה היה 1 במאי וזה חג בברית המועצות, ולקחו אותו תחת חסותם. ופאוורס בילה במרכאות 3 חודשים בבידוד מוחלט, לא יצרו איתו קשר, לא משפחה, לא אף אחד מהמערב, כשמהבוקר ועד ערב מתחקרים אותו הרוסים לגבי מי הוא ומה הוא, והוא סיפר הכל. הוא סיפר על המטוס, מטוס הביון שהוא הטיס מעל ברית המועצות, ה-U2, מטוס סודי ביותר. הוא סיפר על המסלול של הטיסה שלו שהתחיל מפקיסטן בדרום, והיה אמור להגיע לחצות את ברית המועצות מדרום לצפון ולהגיע לנורווגיה. והוא סיפר על התוכנית של ה-CIA, בעצם תוכנית הריגול באמצעות מטוסי U2, שסביב הגבולות של ברית המועצות וגיחות עומק. הוא לא ניסה להסתיר שום דבר. בארצות הברית, אחרי כמה שעות, הבינו שהלך להם מטוס לאיבוד, שהיוטו הזה נעלם, אבל הם לא ידעו מה קרה לטייס. סיפור הכיסוי של התוכנית הזו, של ה-CIA, תוכנית הריגול באמצעות מטוסי היוטו, היה שהמטוסים האלה הם בעצם שייכים לנאסה, סוכנות החלל, ובעצמתם עושים כל מיני מחקרי מזג האוויר בגובה רב. הסברה הייתה שאף אחד לא יכול למטוש את היוטו בגובה של 21 קילומטר ולהישאר בחיים. זה משהו שאף אחד לא אמין שאפשר לעשות, ולכן האמריקאים החליטו לנסות ולהמשיך עם סיפור הכיסוי הזה מתוך הערכה שפאוורס מת. אז המשרד החוץ האמריקני הוציא הודעה שבה הוא מתאר מטוס U2 ששייך לנאסה, שכנראה הראה בו תקלה במערכת החמצן, והטייס איבד את ההכרה, והטייס האוטומטי המשיך את הטיסה של המטוס לשטח ברית המועצות, ושם הוא כנראה התרסק. האמריקאים אפילו עשו יותר מזה, הם פרסמו תמונה של U2 צבוע בצבעים של מטוסים של נאסה, והם אפילו הודיעו על קרקוע מיידי של כל מטוסי ה-U2 כדי לבדוק את מערכת החמצן. עכשיו, חושצ'וב, נשיא ברית המועצות, ידע שזה בלוף, הוא ידע שפאוורס בידיו, היה לו דיווח מלא על כל מה שקרה, אבל זה לא הפריע לו לתת לאמריקאים לחפור את הבור שלהם בעצמם, עוד קצת יותר עמוק ועוד קצת יותר עמוק, הוא לא אמר שום דבר. אחרי 4 ימים מההתרסקות, הרוסים פרסמו הודעה רשמית שבה הם מודים שהתרסק מטוס אמריקני בשטח שלהם, לא אומרים עדיין שום דבר לגבי טייס, אז אמריקאים אמרו, מצוין, הוא בטח מת, והמשיכו עוד ועוד לעשות רעש כאילו מדובר במטוס של נאסה, ורק שבוע אחרי ההתרסקות, בעצם חושצ'וב הודיע בנאום חגיגי בפני הפוליטבירו על זה שגרי פאוורס נמצא בידיהם, והוא אמר, עליי לגלות לכם סוד שכאשר דיווחתי לראשונה על התקרית לא הודעתי במכוון שהטייס בריא ושלם, ועכשיו ראו את כל הדברים הטיפשיים שהם האמריקנים אומרים. הוא תמן מלכודת יפה מאוד לארצות הברית, וזו הייתה כמובן פדיחה גדולה מאוד, ובאותה הזדמנות הם פרסמו את כל חתיכות המטוס שנפלו בשטח הסובייטי, ועשו מזה תערוכה יפה בקרמלין, אנשים באו להסתכל, ככה שלא היה שום ספק שבאמת הם אומרים את האמת, ולאייזנהאואר לא הייתה שום ברירה, אלא להודיע שכן, נכון, הוא שיקר, זה בלוף, וזו הייתה פדיחה נורית כמובן. הסיפור הזה התרחש בעצם ב-1 במאי, כשב-16 במאי הייתה אמורה להתקיים פגישת פסגה, אני מזכיר לכם, שבועיים אחר כך. רק שהפדיחה הזאת היא די שיבשה את הפסגה הזו, שהיא התפוצצה מיד בהתחלה פחות או יותר. חושצ'וב עלה לנאום ראשון, דרש התנצלות גורפת מנשיא ארצות הברית על הניסיון שלהם לרגל בתוך ברית המועצות. אייזנהאואר לא היה מוכן להתנצל כמובן. חושצ'וב קם והלך, בלי אפילו לחיצת יד בין הנשיאים, ומפה והלאה זה רק הלך ודרדר. זה שיחק יפה מאוד לידיים של השמרנים משני הצדדים, אפשר לומר. אחרי כמה חודשים בברית המועצות ערכו משפט ראווה גדול מאוד לגרי פאוורס. התובע במשפט הזה האשים את פאוורס בפשעים מזוויעים, עשה ממנו מין סוג כזה של מפלצת. הטיסה שלו נועדה כדי להכין את הקרקע להפצצה המונית של אזרחי ברית המועצות. האקדח שהוא החזיק בכיס שלו זה היה בשביל לירות באנשים, אחרי שהוא ייפול למטה ולהרוג אזרחים סובייטים תמימים. פאוורס שמר על קור רוח ותרגם לו, עם תורגמן אמר לו שלא, זה רובה בקליבר קטן, זה להרוג בעלי חיים כשאתה רוצה לשרוד, זה לא משהו להרוג בני אדם, כשאתה רוצה להרוג בן אדם אתה מביא משהו יותר רציני. התובע כמובן המשיך בהצגה ואמר שהגפרורים שגרי פאוורס מחזיק בכיס, זה בשביל להציט בתים של אזרחים סובייטים תמימים אחרי שהוא נוחת. גרי פאוורס תרגם לו מאנגלית שעל הגפרורים כתוב אש למדורה, לחימום ולבישול. אבל זה לא עזר לו כמובן, המשפט הזה היה מבויה מראש, והוא נידון ל3 שנות מאסר ועוד 7 שנים של עבודת פרך, וזה קרה, אחרי שנתיים הוא השתחרר במסגרת אותה עסקת חילופי שבויים, ובישראל, בעצם המודיעין שלנו, פעם ראשונה הבין מהם אותן טיסות ז'ול ורן המסתוריות האלה שראו, הם הבינו שזה ה-U2, והם הבינו שהאמריקאים שלחו את המטוסים האלה כדי לרגל אחרי בניית הכור בדימונה. וכמובן שישראל די התעצבנה על הסיפור הזה, אבל ארצות הברית זה ארצות הברית, אין כל כך הרבה מה לעשות, אז בהתחלה אפילו ניסו להסדיר את הטיסות ריגול האלה מעל ישראל, והיה מסלולים של-U2 היה מותר לעבור בהם, אבל אז האמריקאים התחילו לחרוג מהמסלולים האלה, וזה כנראה הקפיץ למשה דיין את הפיוז לגמרי, והוא איים על השגריר האמריקני שעוד פעם אחת יוטו עובר מעל ישראל, הישראלים מורידים אותו. לא יודע אם הוא היה מסוגל, אבל זה מה שהוא איים. אז האמריקאים הפסיקו את היסוד של היוטו ושיגרו מטוס אחר שנקרא ציפור השחורה, שהוא הרבה יותר מהיר, שאותו לישראל לא היה שום סיכוי לעצור, והמשיכו לצלם אותנו בלי שום בעיה. שעתיים לפני כן, האחד במאי 1960. גרי פאוורס ישב בתא הטייס של ה-U2. מתחתיו נפרסה ברית המועצות במלוא הדרה. כמה שעות קודם לכן היו עננים בדרך שהפריעו לו קצת לראות את מה שקורה מלמטה, אבל עכשיו העננים התפזרו, הוא יכל לראות את כל מסלול הטיסה שלה בצורה נפלאה, כולל גם לצלם מטרות שלשמם הוא יצא לדרך, כמו למשל את הקוסמודרום בבייקונור, שהוא מרכז החלל הסובייטי, טופ סיקרט באותה התקופה, וגם בסיס טילים בליסטיים בין יבשתיים. עכשיו, המסלול של גרי פאוורס באותה הטיסה היה מסלול לא שגרתי. בדרך כלל, טיסות של U2 במסגרת תוכנית הריגול של ה-CIA, היו כאלה שעברו לאורך הגבולות של ברית המועצות, או אם הם נכנסו פנימה, הם עשו מסלול של הלוך ושוב. זה מכיוון שטיסות כאלה בדרך כלל יותר בטוחות, אפשר לצאת ולחזור במסלול מעגלי שכזה, לא חייבים לחדור כל כך לעומק, אבל מצד שני זה קצת מגביל אותך בטווח, שאתה יכול להיכנס לתוך ברית המועצות, כי אתה חייב לשמור דלק. הטיסת הריגול הנוכחית של גרי פאוורס הייתה מאוד שאפתנית. הוא המריא מפקיסטן שבדרום, והיה אמור לחצות כאמור את ברית המועצות ממש לאורכה צפונה, ולנחות בסוף בסוף בנורווגיה אחרי משהו כמו 10 או 11 שעות טיסה. עכשיו, גרי פאוורס ידע שהסובייטים רואים אותו, הם עוקבים אחר. כשה-U2, הפרויקט הזה החל בשנות ה-50, האמריקנים חשבו שלרוסים אין יכולת לראות במקמים שלהם מטרות שטסות כל כך גבוה. זה מכיוון שהמקמים הסובייטים היו בעצם מקמים אמריקנים שארצות הברית נתנה להם במלחמת העולם השנייה. האמריקאים הכירו אותם מצוין. אבל מאז בטיסות נוספות של U2, מכשירי הקלטה על המטוסים עצמם הראו שבעצם המקמים הסובייטים השתכללו מספיק ומסוגלים עכשיו לעקוב אחרי היוטו בצורה רציפה, כך שפאוורס ידע מצוין שעוקבים אחריו, הוא אפילו הסתכל למטה ובשלב מסוים וראה שובל התעבות כזה של מטוס קרב שעוקב אחריו, אבל השובל הזה היה כל כך נמוך וכל כך רחוק שהוא לא היה מודאג. גם אף אחד באותה תקופה בארצות הברית לא האמין שלרוסים יש בכלל איזשהו טיל או מטוס שמסוגל בכלל להגיע לגבהים כאלה. אז גרי פאוס בכלל לא היה מודאג, הוא המשיך בטיסה שלו והתכונן, הוא הגיע לאיזשהו אזור של בסיס עיר שנקראת סברדלובסק, ושם היה בסיס של טילים בין הבשתיים, והוא התכוון לצלם את זה. בשלב מסוים חלה תקלה בטייס האוטומטי. החרטום של המטוס החל ככה לנטות כלפי מטה. אז גרי פאוס לקח שליטה ידנית על המטוס, בחן את האורות ואת החיוויים בתא הטייס, לא ראה שום תקלה. אז הוא החזיר חזרה את הטייס האוטומטי, שוב כמה דקות של טיסה יציבה, ואז החרטום אותו מתחיל לטות למטה. אז הפעם הוא לקח את השליטה הידנית והשאיר אותה אצלו, ועכשיו הוא היה מודאג. וזה מכיוון שה-U2 הוא לא מטוס רגיל מבחינת ההתנהגות שלו באוויר, מבחינת האווירודינמיקה שלו. ה-U2, כמו שראיתם בתמונה, מטוס עם כנפיים אדירות, כנפיים גדולות מאוד, הרבה מאוד, גדולות בהרבה ביחס למטוסים רגילים, הוא טס יחסית לאט ובגובה שבו האוויר מאוד מאוד דליל, למעשה הוא יותר דאון ממונה מאשר מטוס קרב, ובגלל המבנה המאוד מיוחד שלו, אז המשמעות היא שהטווח מהירויות שבו ה-U2 מסוגל לטוס, הוא מאוד מאוד צר. הבדל של 20 קילומטרים בשעה. זאת אומרת, אם המטוס טס לצורך הדוגמה ב-900 קילומטרים לשעה, אם הוא יורד ל-890 קילומטר לשעה, 10 כמש פחות, המטוס איטי מתי, נכנס להזדקרות ומאבד שליטה, הטייס מאבד שליטה והוא נופל, ואם הוא עולה ל-910 קילומטרים בשעה, זאת אומרת 10 קילומטרים בשעה יותר, הגלי ההלם שנוצרים על הכנפיים עצמם, מספיק חזקים בשביל לגרום לאו איבוד שליטה, שוב פעם, או במקרה קיצוני, הכנפיים יכולות להתפרק. זאת אומרת, יש לך חלון של 20 קילומטרים בשעה, שאתה יכול, שצריך לשמור עליו כל הזמן, אחרת אתה בצרות, וזה משהו שבני אדם לא מסוגלים לשמור לאורך זמן, בטח ובטח שאתה צריך גם לנווט, ולצלם מטרות בדרך. זה הוא כבר חשב כבר לחזור, להסתובב ולבטל את המשימה ולחזור חזרה, אבל הוא כבר היה כל כך בתוך ברית המועצות, שזה כבר היה חסר טעם, והוא החליט להמשיך.
הפרק בחסות המחלקה להנדסת פלסטיקה, הפקולטה להנדסה של מכללת שנקר, אחת הפקולטות המובילות בישראל להנדסה. מי שמכיר אותי יודע שאני מאוד נמשך למולטי-דיסציפלינריות, לחיבורים בין תחומים שונים של מדע וטכנולוגיה. למשל, אלקטרוניקה וביולוגיה, או נוירולוגיה ובלשנות. הנדסת פלסטיקה ופולימרים היא בדיוק הנדסה מולטי-דיסציפלינרית שכזו, מכיוון שפלסטיקים נמצאים בכל מקום. המחלקה להנדסת פלסטיקה בשנקר, שהיא יחידה מסוגה בארץ, מציעה מסלולי התמחות שהם שילוב מרתק של דיסציפלינות. למשל, התמחות בהנדסת חומרים ביו-רפואיים, שכוללת הכשרה גם בביולוגיה, רפואה, כימיה והנדסה, או התמחות בתכנון והדפסה תלת-ממדית, שהיא שילוב של מחשוב, תכן מכני, אסתטיקה ופלסטיקה. יש מעט מאוד מקצועות בעלי פוטנציאל כל כך מרתק ומעניין מחד, ומאידך ביקוש גדול וער לבוגרים בשוק הישראלי והבינלאומי. לצד סגל ההוראה של הפקולטה קיימת ועדה מקצועית מייעצת, ובה יושבים מנכ"לים וסמנכ"לים של החברות המובילות במשק, ויחד הם בוחנים ומעדכנים את תוכניות הלימודים כדי שיתאימו למציאות הטכנולוגית בארץ ובעולם. מעבר לכך, קיימים בשנקר לימודים לתארים שניים, וגם הסכם ייחודי להמשך לתואר דוקטורט באוניברסיטה שבלואל, מסצ'וסטס. אם הנדסת פלסטיקה ופולימרים נשמעת לכם כמו משהו שיכול להדליק אתכם, אז שני דברים. הראשון הוא שבסוף הפרק אני אדבר על הרצאה שנתנה במפגש פרופסור חנה דודיוק, ראש המחלקה להנדסת פלסטיקה ופולימרים. הרצאה שתגלה לכם עוד כמה דברים מגניבים על הנושא הזה. שנית, אתם מוזמנים לפנות אל פרופסור דודיוק וסגל המחלקה כדי לשמוע פרטים נוספים. לחצו על הבאנר של שנקר באתר הבית של עושים היסטוריה, מלאו את פרטי הקשר שלכם ונציג של המחלקה יחזור אליכם בהקדם. תודה רבה למכללת שנקר שהעמידה לרשותנו את האולם לצורך ההקלטה של הפרק הנוכחי.
לפתע הבזיק אור כתום מחוץ לתא הטייס. המטוס הזדעזע, קפץ באוויר וגרי איבד שליטה על המטוס. עוד מכה חזקה והוא הבין שכנראה אחת מהכנפיים שלו התנתקו. ה-U2 נכנס למין סחרור כזה, שבו החרטום כלפי מעלה והזנב כלפי מטה, והוא נופל מהשמיים. פאוורס היה בפאניקה מוחלטת. העולם שלו פתאום התהפך. לפני שנייה הכל היה בסדר, עכשיו פתאום הכל לא היה בסדר, הוא נפל מהשמיים. האינסטינקט הראשוני שהוא חשב עליו זה יש לו כיסא מפלט, למשוך בנצרה של כיסא המפלט ולנטוש. אבל הוא החליט שהוא לא הולך לעשות את זה, מכיוון שלU2 היה ניסיון לא טוב עם כיסאות מפלט, בגובה רב מאוד היו מקרים שבהם הזכוכית של החופה של תא הטייס קפאה בגלל הקור בגבעים האלה, וטייסים שניסו לנטוש פשוט התרסקו לתוך חופה שהייתה קשה כמו אבן ומתו תוך כדי ההתרסקות. בנוסף, הסחרור של המטוס יצר איזשהו מצב שהוא הרגיש שהוא ככה נוטה מהכיסא החוצה, והוא ניחש שאם הוא ינטוש עם הכיסא מפלט ברגע הזה, הוא יאבד את הרגליים מעל הברכיים. אז הוא החליט שהוא לא נוטש. היו כמה שניות של פאניקה, ואז הוא ככה תפס עצמו והתעשת, והבין שיש עוד דרך אחרת. הוא הבין שאם הוא ישחרר את החופה, הוא יוכל לפתוח את חגורת הבטיחות ולקפוץ החוצה מהמטוס. אז זה מה שהוא החליט לעשות, הוא משך את החופה, החופה התעופפה, שמיים כחולים מלמעלה. היה עוד דבר אחד חשוב שהוא היה חייב לעשות לפני כן. וזה ללחוץ על כפתור ההשמדה העצמית. כי כמובן עם המטוס האולטרה סודי הזה, עם כל ציוד הביון המאוד מתוחכם שלו נופל לידיים של הרוסים, זה רב אמר לביטחון הלאומי של ארצות הברית. אז הוא החליט שהוא הולך לעשות את זה, אבל הוא עשה טעות פטלית. הוא פתח את החגורה של הכיסא לפני שהוא לחץ על הכפתור של ההשמדה העצמית. וכמובן שבגלל הסחרור הוא ישר הועף מהכיסא שלו, ונזרק החוצה מהמטוס, אבל עדיין משהו תפס אותו והחזיק אותו עדיין קשור למטוס. הוא לא יכל לראות מה, מכיוון שבאותו רגע שהוא עף החוצה, הקסדה שלו התקסתה בעדים בגלל הקור, והוא לא ראה יותר שום דבר. הוא ניחש שמדובר בצינור החמצן שלו, שבעצם מחזיק אותו עדיין מחובר לכיסא. אז הוא גישש ביד אחרי הכפתור השמדה עצמית, ראה שהוא לא מצליח למצוא אותו, ואז הוא הבין שהגיע הרגע להחליט, או שהוא מנסה עכשיו להתנתק מהמטוס, או שהוא הולך למות. אז הוא החליט ש... אין מה לעשות, עוזבים את השמדה העצמית, משך ונאבק, תלש את צינור החמצן, והוא עף החוצה. מה הצליח להפיל את ה-U2 של גרי פאוורס? זו חידה שאין עליה תשובה ברורה עד היום. אנחנו יודעים מעדויות של קצינים סובייטים שהרוסים עקבו אחרי גרי פאוורס עם המקמים מהרגע שהוא אימרו עם פקיסטן. הם ידעו שהוא שם, וכולם ניסו בטירוף לחפש דרכים לראות עליו טילי נומם וכאלה, אבל המסלול שלו היה כזה שהעביר אותו באמת בצורה יפה בין סוללות נומם, כך שאף אחד לא היה סיכוי. רק שהוא התקרב לאותה עיר סברדלובסק, הוא הגיע קרוב לסוללת טילי נומם מסוג SA-2, שתיאורטית היו מסוגלים אולי איכשהו להתקרב לגובה שלו, אבל גם כנראה שלא. עכשיו, הגנרלים הסובייטים כל כך רצו להפיל את ה-U2, שהם אמרו לטייסים שלהם, היו להם מטוסי מיג 19 ליירות, תעשו הכל בשביל להפיל אותו, וזה כולל לנסות להתנגש בו, אם צריך, במחיר החיים שלכם אם צריך. אז הטייסים הרוסיים היו באטרף. שני מטוסי מיג יצאו לכיוון שלו בסברדלובסק, בניסיון לעשות כל מה שאפשר בשביל להפיל אותו. האנשים שמפעילים את טילי הנ"מ גם היו במוטיבציה אדירה להפיל את ה-U2, הייתה תקלה טכנית באחד מטוסי המיג שגרמה לכך שאם היו יורים טילי נ"מ לאוויר, כנראה שגם המיג הזה היה חוטף טיל נ"מ רוסי, אבל הם החליטו שזה לא מעניין אותם, והם ירו בכל זאת שלושה טילי נ"מ על ה-U2. אנשי הנ"מ טוענים שאחד מהטילים או שפגע ב-U2 או שהתפוצץ מספיק קרוב אליו, כדי שההדף ישבור את אחת הכנפיים והמטוס הופל. זה גם מתאים לתיאור של גרי פאוורס לגבי אור כתום שהבזיק מחוץ לתא הטייס שלו, אבל אחד מטייסי המיג דווקא טוען שהוא הצליח לחלוף קרוב מאוד עם המטוס שלו ל-U2, מספיק קרוב כדי שהשובל של המנוע שלו יזעזע את ה-U2 וישבור לו את אחת מהכנפיים. אז ככה שאנחנו לא יודעים מי משני הסיפורים האלה הוא נכון או לא. העובדה הסיפור הזה של ה-U2 הוא כל כך לא ברור איך הצליחו להפיל אותו, עיקר פורה להמון תיאוריות קונספירציה. כי יש כאלה שחושבים שיכול להיות שב-CIA היו שמרנים שרצו להכשיל את הפסגה של ארצות הברית וברית המועצות, שהייתה אמורה להתקיים שבועיים לאחר מכן, ולכן התמינו פצצה במטוס של גרי פאוורס. וגם המוות של גרי פאוורס, אני מזכיר לכם שהוא נהרג בהתרסקות המסוק שלו, מסוק צילום של טלוויזיה, הוא גם מתאים לסוג הזה, זה מכיוון שטייס כזה מנוסה, המסוק שלו מתרסק בגלל חוסר בדלק. נגמר לו הדלק. איך יכול להיות שטייס כל כך מנוסה כמו גרי פאוז, יהיה מצב שאין לו דלק? אז יש פה הרבה דברים שלא כל כך בטוחים, אנחנו כנראה לא נדע בוודאות מה קרה ל-U2 הזה, עד שלא ייפתחו ארכיונים סודיים באחת מהמדינות. ועוד משהו מעניין, זה שאחד משני המיגים שיצאו לירט את ה-U2, באמת נפגע על ידי טיל נ"מ שירו הסובייטים. והמטוס נפגע, הטייס נפצע פצעים קשים, נטש את המטוס, זה היה המצנח השני שגרי פאוז ראה בזמן שהוא היה בשדה למטה, ומת בדרך מהפצעים שלו. עכשיו, אותו מיג, אחרי שהוא נפגע, התחיל לרדת ולהמניך ולהמניך, וכנראה שאת זה האמריקנים איכשהו ראו במקמים שלהם, והם היו משוכנעים שמה שהם רואים זה בעצם את ה-U2 שיורד וממניך וממניך וממניך. עכשיו, אין שום סיבה שבעולם שטייס של U2 ימניך לגובה של 50-40 אלף רגל, כי כל היתרון שלך זה רק הגובה שלך. אין לך שום דבר מה לחפש למטה. אז זה שהם חשבו שפאוורס ימניך את המטוס שלו בכוונה ל-50 אלף רגל, זה הם היו בטוחים שמדובר בסוכן של ברית המועצות, שניסה לתת את המטוס הזה לרוסים, ורק אם ירו בו בטעות או לא הבינו את הכוונה שלו. זאת אומרת שהוא בעצם ניסה לערוק בכלל לברית המועצות. אז אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם, אבל בגלל החשד הזה של ה-CIA, בעצם חשדו בצורה כזו שאף אחד אפילו לא נתן לו איתורי כבוד, אחרי שהוא חזר מהמבצע הסופר מסוכן הזה בעומק ברית המועצות. ורק אחרי המוות שלו ב-1977, הוא קיבל את אותות הכבוד האלה. אז בחזרה לגרי פאוורס, שנזרק מהמטוס, והמצנח שלו נפתח באופן אוטומטי, ואחרי כמה דקות שהוא התאושש בעצם מכל הטלטלה הזו, הוא הבין שהוא חייב להתחיל להציל את עצמו. אז הדבר השני, הוא לקח את המפות שלו, מפות הניווט שלו, ניסה לקרוא אותם לגזרים ופיזר אותם באוויר. הדבר השני, הוא הוציא מהכיס מטבע של דולר. מטבע של דולר אחד, שהוא ידע שמי שיראה מטבע של דולר, ישר יבין שהוא אמריקני, אז הוא החליט להיפטר ממנו, ולפני שהוא נפטר ממנו, הוא שלף מתוכו סיכה קטנה. סיכה קטנה שהייתה חבויה בפנים, עם רעל בקצה, שיכול להרוג תוך 10 שניות, ושם את זה בכיס למקרה, והוא יצטרך לדקור מישהו כדי לשרוד. 10 שעות קודם לכן, פקיסטן. גרי פאוורס קם ואכל ארוחת בוקר, שם את הסרבל, ועכשיו הוא חיכה לאישור אישי מנשיא ארצות הברית להגיע, לעלות למטוס ולצאת לגיחת הריגול הזו. העובדה שנשיא ארצות הברית התעניין באופן אישי בטיסה הזו היא לא מפתיעה, מכיוון שבארצות הברית הנשיאים וזרועות המודיעין אהבו מאוד את המודיעין שמביא מטוסי ה-U2. מטוסי ה-U2 היו חלק בלתי נפרד מהמערך ההגנה האסטרטגי של ארצות הברית, ולמעשה בשנות ה-50 המוקדמות, האמריקאים מאוד פחדו שלסובייטים יש מפציצים בכמות הרבה יותר גדולה מלאמריקאים, קראו לזה פער המפציצים, וכבר טיסה הראשונה של ה-U2 בשנות ה-50 גילתה שמדובר בעצם בבלוף סובייטי, ואין להם כל כך הרבה מפציצים ואין מה לדאוג. אז המודיעין שה-U2 הביא, היה מאוד יקר ערך מבחינת האמריקאים, עד כדי כך יקר ערך שאייזנהאואר היה מוכן לקחת סיכון שמטוס יצא לגיחה כזו שבועיים לפני פגישת פסגה עם נשיא ברית המועצות, אבל הוא שם את האחד במאי כאיזשהו דדליין, איזשהו מועד אחרון שלאחריו לא ייצאו יותר טיסות ריגול, כדי בעצם לא לסכן את הפסגה הזו יותר מדי. האיש שאחראי הכי הרבה אולי, ל-U2 ולצורה מאוד מיוחדת שלו, הוא אדם בשם קלרנס, או קלי, זה היה הכינוי שלו, ג'ונסון, שעבד בחברת לוקהיד, והחל את הקריירה שלו בלוקהיד בשנות ה-30, כמהנדס מאוד מאוד זוטר, מפתח של כלים הנדסיים, אבל עד מהרה הוא הפגין כישרון יוצא דופן, וכאן אנחנו רואים אותו בתמונה עם גרי פאוורס, בתמונה, הוא הפגין כישרון יוצא דופן להבין בחוש איך התנהגו מטוסים שעדיין היו על הנייר, איך הם התנהגו באוויר. היה לו כישרון מאוד ייחודי, ודגמי מטוסים שהוא פיתח בשנות ה-30 ושנות ה-40 נחשבו למוצלחים ביותר שלוקהיד הפיקה. עד כדי כך שנתנו לו את הניהול של צוות מצומצם, אבל מובחר מאוד של מהנדסים, בתוך לוקיד שהשם שלו היה, שם הקוד שלו היה מפעל הבואשים, Skunk Works. עד היום הוא נחשב לאחד מהמפעלים המובילים בעולם בתחום של מטוסים חדשניים, ומהמפעל הזה, מסקנק וורקס, תחת הנהגתו של קלי ג'ונסון, יצאו כמה מטוסים הכי יוצאי דופן, כולל הציפור השחורה, ומטוסים נוספים שאמריקאים מחשיבים אותם כטופ סיקרט. כשהצבא האמריקני בשנות ה-50 החליט שהוא רוצה מטוס מיוחד לריגול, הוא לא פנה ללוקיד. הצבא האמריקני פנה לכל מיני חברות קטנות יחסית, כי הוא רצה שהחברה תיתן דגש מיוחד לפרויקט המאוד סודי הזה. לוקיד אבל שמעה שמתקיים כזה מכרז, והם הציעו תכנון של קלי ג'ונסון, גם בלי שביקשו מהם. פשוט הצטרפו למכרז הזה בלי שאף אחד ביקש מהם. אבל הצבא האמריקני בתחילה לא כל כך התלהב מהתכנון של ג'ונסון. מכיוון שזה היה מטוס מאוד לא שגרתי. כמו שאמרנו, כנפיים אדירות, מנוע יחיד, אווירודינמיקה מאוד מאוד בעייתית, ואפילו ההמראה והנחיתה שלו מאוד משונים, כי יש לו מין גלגלים נתיקים כאלה בכנפיים. זה גלגלים שכשהמטוס ממריא מתנתקים, ואחרי שהוא נוחת צריך לחבר לו חזרת גלגלים, כי זה משהו שקשה מאוד לאזן אותו בנחיתה, והיו בכלל כל מיני דברים כאלה. אז הצבא האמריקאי לא כך התלהב מהמטוס הזה, אבל ה-CIA דווקא, מאוד התלהב מהמטוס הזה, מכיוון שהיה מטוס מסוגל לטוס בגובה של 21 קילומטרים, שאף אחד לא הצליח בזמנו, והיה מסוגל לטוס טווחים אדירים, כמו למשל מפקיסטן ועד נורווגיה. זה התאים מאוד ל-CIA, ולכן בצד יחסית חריג, ה-CIA הוביל את הפרויקט הזה, באופן אישי, גם את הבנייה של המטוס, את הליווי של הפרויקט, וגם את הניהול היומיומי של תוכנית הריגול, ולא הצבא האמריקני, למרות שהצבא האמריקני חצי-חצי השתתף בעלויות של המימון, והטייסים שטסו במטוסי ה-U2 האלה, היו אזרחים, היו טייסים שעזבו כביכול את הצבא האמריקני, השתחררו והצטרפו לתוכנית הריגול הזו, שהייתה במסווה של תוכנית של נאסה. אפילו המשפחה של גרי פאוורס חשבה שהוא טס עבור נאסה. זה היה כמובן טופ סיקרט. ועוד משהו מעניין מהבחינה הזו, זה שה-U2, טיסות הניסוי שלו, היו מאוד בעייתיות בשביל לוקיד, כי זה מטוס כל כך סודי, אתה לא יכול להטיס אותו במפעל של לוקיד בקליפורניה, כולם יראו אותו. אז שלחו את קלי ג'ונסון לחפש בנבדה איזשהו אזור שיהיה מספיק נוח לטיסות ניסוי מצד אחד, ומצד שני שיהיה מספיק מבודד גם, ולא כל אחד יוכל להסתכל לראות מה קורה שם. הם טסו, והוא טס במסוק מעל נבדה, וראה איזשהו אזור שנקרא אגם גרום, גרום לייק, והחליט שזה המקום המושלם מבחינתו לטיסות הניסוי, ושם צריך להקים את הבסיס. אז הוא חשב איך לקרוא למקום הזה, והחליט לקרוא למקום הזה חוות גן עדן, Paradise Ranch, פשוט מכיוון שזה היה חור באמצע המדבר, ואף מהנדס לא ירצה לבוא לעבוד שם, אז היה צריך לתת איזה שם טוב. אבל אתם מכירים את המקום הזה היום בתור אזור 51. כי באותו אזור, באגם גרום, לוקיד, וארצות הברית בכלל אחר כך, המשיכה לפתח את כל הכלים הכי מוזרים שלה, את כל המטוסים הכי חדשניים והכי משונים, וזה יצר את אותו תחושה שמדובר על טכנולוגיה חייזרית מיוחדת. זה אזור 51, וזה התחיל עם ה-U2. אז בשעה 5:30 פחות או יותר הגיע האישור מנשיא ארצות הברית, וגרי פאוורס נכנס לתא הטייס של ה-U2 שלו, ולפני שהוא נכנס הוא לא ככה היה מודאג, בסך הכל הייתה עוד טיסה מבחינתו, אבל הוא נכנס בעצם הכי עמוק לברית המועצות, משאי פעם מישהו נכנס, בפתח הוא פעם ראשונה טיסה כל כך אדירה עמוקה לברית המועצות, אז הוא היה צריך לחשוב פחות מה יכול לקרות אם משהו יקרה. אז הוא ניגש לאיזשהו קצין מודיעין של ה-CIA, ושאל אותו, תגיד, אם אני נופל בעומק ברית המועצות, יש, אתה יודע, זה הליכה דרך חוקה לגבול, כן? יש משהו שיעזור לי? אז קצין מודיעין אמר לו, לא, אין סיכוי, אתה לבד לגמרי. אז הוא אמר לו, אז אם תופסים אותי הרוסים, מה אתה רוצה שאני אגיד להם? אז הוא אמר להם, תגיד להם הכל, בלב אחים יוצאו ממך את הכל בלב אחים. אז אחר כך הוא סיפר להם באמת את הכל. היה עוד דבר אחד, ה-CIA לא חייב את טייסי ה-U2 להתאבד בשבי, הוא עודד אותם. אף אחד לא הכריח אותך להגיד שאתה הולך להתאבד, אבל כל טייס קיבל גלולות קטנות של ציאניד. הבעיה הייתה שהגלולות האלה, בזמן טיסה והכל, היו טייסים שקצת התבלבלו, היה טייס אחד שכמעט נהרג, כי הוא חשב שזה סוכריית מציצה של מנטה, אז הם יצאו החוצה, זרקו את הצויג, לא ציינים לזה, וייצרו מטבע של דולר, שבתוכו סיכה קטנה מורעלת, שהטייס יכול להשתמש על עצמו. יוצר רק מטבע אחד של דולר כזה, מכיוון שה-CIA האמין שאם ייצא מצב שטייס צריך להשתמש בזה, אז התוכנית תבוטל מיד לאחר מכן, אז אין טעם לייצר הרבה כאלה. והטייסים פשוט העבירו את הדולר הזה מאחד לשני, באמת באותו היום טייס אחר הציע לפאורס את המטבע הזה. פאורס אף פעם לא לקח את המטבע הזה איתו לטיסות, הוא לא התכוון למות. הוא לא התכוון למות בשום מצב בכל מקרה, אבל הפעם הוא אמר, אני אקח את המטבע הזה, כי אולי יוכל לשמש אותי ככלי נשק. אף אחד לא אמר שזה אסור, לא יכול להרוג אנשים עם זה, אז אם לא אמרו שאסור, אז זה כנראה מותר. השעה הייתה 6:30 בפקיסטן. המטוס של גרי פאוורס מתגלגל על המסלול, מתנתק ועולה לאוויר. גרי פאוורס לא היה מודאג. מה יש לו להיות מודאג? הוא יושב בתא הטייס של מטוס הביון המתקדם והמשוכלל ביותר של ארצות הברית היה להציע. לרוסים לא היה שום דבר שמסוגל להגיע לגובה שבו טס היוטו. בעוד 10 שעות מעכשיו, הוא יהיה בנורווגיה, יאכל ארוחת ערב, אולי עם סלמון. מה כבר יכול להשתבש? הסוף. אז ראשית, תודה רבה לנתן פוזניאק, שאחראי על התחקיר לפרק ששמעתם עכשיו. תודה, נתן. אני רוצה להזמין לבמה. בוגר קורס טייס של 1965. הוא טייס קרב שטס על סקייהוק, על פנטום ועל סופר מיסטרל. הוא גם היה טייס צילום בגובה רב, ולחם במלחמת יום הכיפורים. הוא טייס, היה טייס ניסוי גם במסגרת הצבא וגם בתעשייה האווירית, כולל מטוס הלוי, וכיום הוא קברניט באל על. גבירותיי ורבותיי, ערן רמות.
קודם כל, לא קברניט באל על, פנסיונר של אל על.
פנסיונר. אוקיי, אז אנחנו, באמת אני שמח שאפשר בסוף פרק כזה שעוסק בכל הנושא של טיסה וצילום וטיסה בתנאים קיצוניים, להביא מישהו שמבין וחי בעצמו את העולם הזה. זה איזושהי פריבילגיה מאוד ייחודית לפעמים שאתה יכול להיעזר בידע של אנשים שבאמת חיו אותה, את החוויות האלה בפני עצמם, ורן מהבחינה הזו אני חושב הוא מושלם לתפקיד. יש לו עוד נקודות קטנות אחר כך שאנחנו ניגע, שקשורות לפרק אחר של עושים היסטוריה, שזה הפרק על ההפלה של מיג 25, שעלה לפני חודשיים, במפגש מאזינים בעצם בינואר, שתכף ניגע על זה. אז אני ככה, אתם יודעים, אני אשאל קצת את ערן, אנחנו ניקח את ה... נשים את ה... יש לו פה מצגת, נכון? אז אנחנו כבר נעלה אותה. אז ערן, יש לך פה את הקליקר, תרגיש חופשי. אני ככה, אתם יודעים, אני אשאל שאלות ממה שנראה לי, ואני בהחלט מזמין גם אתכם, אם עולות לכם שאלות, ככה דברים ששמעתם גם בפרק או דברים אחרים שאתם יודעים, תרגישו חופשי להרים את היד, נשתדל ככה להעביר את המיקרופון. בוא נגיד שמי שרוצה לשאול שאלה, אני אשמח מאוד אם הוא ירד ויגיע, נאמר, לאזור הזה, שנוכל להעביר לו את המיקרופון ויוכל לשאול את השאלה. אז תרגישו חופשי תוך כדי. אז קודם כל, ערן, תודה רבה שהגעת. בואו להתחיל לספר לנו איך שונה באופן עקרוני בחוויה, גם של מהצד של הטכנית של המטוס, וגם בחוויה האישית של טייס, של טיסה בגובה רב מאוד, ואתה היית טייס צילום שטס בגברים של 70,000 רגל, מטיסה בגובה נמוך יותר.
אתה לוקח לי את אחת מהסוכריות שאני מספר עליהן בהרצאה, שאני מספר על טיסה בכלל, והסוכריה היא שאני מספר, אני מתאר את ההבדל בין טיסה בגובה רב לטיסה בגובה נמוך. הטיסה בגובה רב היא מעניינת בהמון אספקטים, בייחוד התחושתיים, הוויזואליים, היא נורא שקטה. מה שאתה שומע זה רק את המנוע, הבדל עצום במה שחווה גרי פאוורס בטיסות שלו, למה שאני חוויתי בטיסות גובריו, ותכף אני אעמוד על זה. השמיים כבר הם מתחילים לקבל צבע סגול, כי אתה קרוב יותר לחלל, עוד מעט הוא יהיה שחור. הנוף מדהים. אם נטס בגובה רב בישראל, אתה מסתכל ימין, אתה רואה את הדלתה של הנילוס, אתה מסתכל שמאל, אתה כמעט רואה את הפרט והכי דקל. זה מאוד גבוה, הנוף הוא כמעט כמו לוויין. לעומת זאת, טיסה בגובה נמוך, הכל נורא מהר, בייחוד בקטעים המבצעיים של הטיסה הנמוכה, האדמה והנוף חולפים במהירות עצומה, 1,000 קמ"ש בערך, ואתה צריך ללמוד לספוג את הנוף, לאתר את המקומות שבהם אתה רוצה להזדהות ולדעת איפה אתה נמצא, כולל את המטרה שאותה בסוף אתה צריך גם לזהות לתקיפה או למה שלא יהיה, והכל נורא רועש, והכל נורא רועד, והכל נורא קופץ וחולף מהר. אני ברשותך אסביר מה אנחנו רואים פה, כי אנחנו קצת בכל זאת מתעסקים בקטע של גובה רב וצילום בגובה רב. המטוס שרואים פה זה אחד מתוך 3 שיש בעולם. 3 היו בטייסת שלי, זה אחד מהם, ומה שיש פה זה פנטום, רק שכל החלק הקדמי שלו הוחלף, והוא קיבל פה את החור הגדול הזה, שנקרא חור המודיעין. דרכו המטוס אוסף מודיעין. המטוס הזה אוסף את המודיעין בהסתכלות הצידה. ה-U2 אסף את המודיעין בהסתכלות כלפי מטה. ההבדל בין צילום אנכי לצילום אלכסוני. המסתור של ה-U2 היה בזה שהוא יכול היה לטוס בגובה עצום, ואף אחד לא יכול להגיע אליו. לא המטוסים שהוא ראה ולא הטילים שניסו להגיע אליו. ומה שאתה ציינת על התחום מהירות המצומצם, אתה קצת הגזמת בתחום המהירות. יש לו בערך, אנחנו קוראים, מודדים מהירויות בקשרים. אז כל התחום זה 6 קשרים, פלוס מינוס 3 שיש לה. כן, הגזמת, 6 קשרים זה בערך 10-11 קילומטר בשעה. יש גם הבדל קצת בשביל ההבנה, הוא אמר מספר די נכון, 900 קמ"ש, אבל המטוס מבחינה אווירודינמית, אפשר להעביר דליל, מרגיש כאילו הוא טס 180 קמ"ש. די לאט, מהירות כמעט כמו מהירות נחיתה מבחינת האווירודינמיקה והיעילות של ההגעים והיעילות של המנוע, ולכן התחום המאוד מצומצם, שבו המטוס או טס מהר והכנפיים מתחילות לפרפר עד כדי התפרקות, או שהוא טס לאט ואז הוא מזדקר ולא יכול. ולכן, הטייס האוטומטי הוא מערכת קריטית למטוס הזה בתחום הטיסה שבו הוא טס ב-70,000 רגל, ולכן כשהטייס אוטומטי מקולקל, גם יש איזה קטעים ביוטיוב על הטייסים של היוטיוב היותר מאוחרים, שבפירוש אומרים, אם יש טייס אוטומטי מקולקל, הם מנמיכים. וניחוש אינטליגנטי שלי, הוא שאחת הבעיות שקרו לפאוורס עם הטייס אוטומטי המקולקל שלו, הוא נאלץ להנמיך כדי לשלוט במטוס יותר טוב. ובערך זה מה שהרג אותו. זה ניחוש באמת ברמה שאף אחד לא אומר את זה, אבל הטילים, ה-SA2, היו באמת טילים לגובה רב, אבל 70,000 רגל זה היה קצת קשה מדי בשבילם להגיע, והמטוס היה צריך להנמיך כדי שהם יוכלו להיות מסוגלים לפגוע בו. עוד דברים שאני רוצה לספר לכם, זה הדבר הזה. גרי פאוורס, רן אמר שהוא לבש את הסרבל, חבר'ה, זה לא סרבל. זה חליפת לחץ. מה שאתם רואים פה זה חליפת לחץ הראשונה בעולם, 1935, עשו שלושה כאלה לפני שטסו. כי בפעם הראשונה שהטייס לבש את זה, אי אפשר אחר כך להוריד את זה, כי היה צריך לנסר את הדבר, את הכובע, זה חליפת המודעים, זה חליפת לחץ, שנועדה לשמור על האטמוספירה שבתוכה נמצא הטייס, גם כשהדיחוס במטוס הולך לאיבוד. עכשיו, זה קריטי. מעל 35,000 רגל, אם אתה נמצא ככה באוויר החופשי, כמו שאנחנו טוסים מפה לאמריקה, אבל בתוך קבינה מדוחסת, אם היינו בחוץ, באוויר, אדם רותח. זאת אומרת, אי אפשר לחיות ב-35,000 רגל ומעלה, פיזיולוגית. לכן צריך חליפת לחץ, למקרה שבו הדיחוס בתא הטייס בורח. מפגיעה של טיל או ממערכת שמקולקלת, ולכן המערכת הזאת נחוצה. בימים יותר מאוחרים, אלה היו חליפות הלחץ, וזה היה השפם שלי פעם. זה חליפה שלי, כל דבר בעניין איתה, עם כזאת נוחתים על הירח. מה שעוד נוספים לה, זה כל מיני ציוד של חמצן ומיזוג, שיהיה אפשר לחיות בתוכה, אבל היא נועדה להתנפח ולשמור בתוכה לחץ מספיק לצורך החיים של בן אדם. לנו, אתם רואים, יש לנו כובעים שאפשר על הקוגלאגר הזה הגדול, לסובב את הראש לצדדים ולראות מה שההוא לא היה מסוגל. עכשיו, זה אותו מטוס, במקרה הזה, זה המטוס השני שאתם רואים כבר מתוך השלושה. גם למטוס הזה יש חור מודיעין פה, מצלמה מאוד משוכללת. בזמנו, היוטו סחב מצלמות, מה שמיוחד אותם זה אורך המוקד העצום שלהם, זה ממש טלה, והזווית שבה הם יכולים לקלוט את פני הקרקע.
צילום מהצד, הוא נותן יכולת יותר טובה מאשר צילום למעלה? אם ניתן לראות תלת מימד, נגיד את המבנים?
כשאתה מתכוון תלת מימד, אתה מתכוון גם לראייה סטריאוסקופית. האנכי והאלכסוני לצורך העניין הזה נותנים את אותו שירות. גם באלכסוני אתה יכול לעשות ראייה סטריאוסקופית ולקבל ממדים, תלת ממדי, לדברים שגם כשאתה מצלם אנכי, אתה מקבל את אותו אפקט. מה השאלה?
יש הבדל אם יש איזה ייחוד מסוים לעובדה שזה מהצד או מלמעלה?
יש ייחוד לפי צרכים, גם צרכים וגם סיכונים. זאת אומרת, הייחוד של הצילום האלכסוני הוא שאתה יכול לטוס בישראל ולצלם מאוד רחוק בתוך שטח האויב בלי להסתכן עם טילים שמפילים. הצילום האנכי מביא דברים שבצילום האלכסוני מסתתרים, יש כל מיני הסברים, אבל לשני הצילומים יש איכות מודיעינית, לצורך העניין זהה, של הבאת מודיעין. זה בשביל לספר לכם מה זה נקרא גובה רב. זה אמנם הספייס שאטל עם המנועים שלה, ופה אבל מה שרואים זה, כמו שאמרתי לכם, הדלטה של הנילוס, ועד עומק עיראק, ים סוף, מפרץ סואץ, והים התיכון. יש תמונה אחת יותר יפה, שאפילו רואים פה את איקאה. בסדר, ים המלח וכל החוף חיפה והסביבה. ככה ראה פאוורס את המטוסים שמנסים לירט אותו, לא יכולים להגיע. גם הווטור שלנו, גובה 50,000 רגל זה תקרה, הוא גם מתאר שהוא משך כדי לנסות להגיע, ולא הצליח והזדקר. המטוסים מתחת לגרי פאוורס, אם הוא היה בגובה 70,000 רגל, באמת היו מאוד רחוקים. סיכוי סביר שהוא הנמיך והוא ראה אותם, אבל הם גם כן לא יכולים להגיע. יש אחד הטייסים שמספר שהוא הכניס אותו לסליפסטרים, לעקבה של המטוס הקרב שלו. נראה לי קצת לא כל כך יכול להיות. כן.
באיזה גובה הפנטום הגיע?
הפנטום הזה, היינו עושים צילומים מעשי שגרה, בגובה של בערך בין 60 ל-62, 63 אלף רגל, שזה שגרת, זה היכולת של המטוס לטוס. עכשיו, להבדיל מהיוטו, המטוס עושה איזה מהירות אלכוהולית. ושם באמת הכל שקט, כי אתה לא שומע כלום, אתה עובר את מהירות הכל, והכל בקוף נשאר מאחורה. אז המטוסים הם עתירי אנרגיה, הם עבר אחורי וכל הדברים האלה שנותנים להם יכולת לטוס מהר, לא כמו היוטו שהוא באמת כמו דאון שמשייט במהירות על גבול ההזדקרות. אז יש, היו משימות מאוד ייחודיות שהיינו צריכים לעשות, כמו המיירטים של גרי פאוורס, היינו צריכים לעשות זום, כדי לנניח לצורך העניין בצילום האלכסוני, לעבור איזה גבעה ולראות מה מסתתר מאחוריה. אז באחד הזומים האלה אני הגעתי עד גובה 75,000 רגל. נורא גבוה, אבל גם שם המטוס, הפנטום הגדול הזה, מגיע בהרבה אנרגיה, והוא מפסיק להיות נשלט, זאת אומרת, הוא לאט לאט לא מזדקר, אבל הוא מוריד את האף ודועך חזרה מהשמיים. כן. הוא שואל איך החורים במצלמות, בפנטומים, לא עושים את האווירודינמיקה. החורים מכוסים זכוכית, זה חלון חלק עם הגוף. אין שום חור, זה לא, אני קראתי את זה חור מזוין, אבל יש זכוכית מאוד מלוטשת, כמו עדשה מאוד איכותית, מאוד מנוקה, כדי שהיא לא תפריע לצילומים, ומאחוריה העדשה הענקית של המצלמה. עוד לצורך האיור, זה בערך כמו שגרי פאוורס נפל, אבל סיחור, זה סיחור מפגן אבירובטי, באושקוש, מי שמכיר. וזה לצורך ההמחשה, הצילום, ההבדל בין צילום אנכי, שזה, מישהו מזהה את זה? לא, דומה אבל, זה הר. זה העלייה, אופה, זה העלייה לתבור. זה כפר דבוריה, וזה העלייה לתבור, ופה יש עמדת גלשנים, וזה עולה. מכירים את המסעית שעלתה ברוורס? כן? כן? יום אחד מסעית עולה ברוורס במעלה הכביש הזה. שואלים אותה, תגיד, למה אתה, תנהג, למה אתה עולה ברוורס? זאת אומרת, אמרו לי שלמעלה אין מקום להסתובב. עוד לא נגמר הבדיחה. אחרי כמה דקות הוא יורד ברוורס. אמרו לו, למה אתה יורד ברוורס? הוא אומר, היה איפה להסתובב.
השאלה הייתה, למה בימי הלוויינים אנחנו עוד זקוקים לכאלה מטוסי ריגול?
השאלה היא מצוינת. אני כבר פנסיונר. יש עדיין מטוסים, צריכים לפעמים מודיעין מאוד עדכני, ולא תמיד לוויינים עוברים בזמן שאתה רוצה. אז יש פה המון שיקולים מבצעיים שאני אפילו לא בקיא בהם. אני יודע חלקם, ואני לא יכול לספר לך אותם. אבל הצורך במצלמות לפעמים קיים, כי הוא אד-הוקי בעיקרו. ולוויינים לא תמיד מביאים, ולא תמיד עוברים במקום שרוצים, ולא תמיד מספקים את האינפורמציה.
ואגב, היוטו עדיין נמצא בשירות מבצעי. זה המטוס הוותיק ביותר של ארצות הברית. הם מתכננים בשנים האחרונות כבר להוציא אותו לפנסיה, אבל היוטו עדיין בשימוש, מטוס מבצעי. אז עכשיו ברשותך, אני אקח אותך אולי לצד השני של החוויה הזו, לחוויה של טייס שמנסה להפיל מטוס מגביה טוס, כמו היוטו, ואני שואל את זה מכיוון שאפרופו פרק קודם של עושים היסטוריה, היה את הסיפור, אני אזכיר טיפה ככה למי שלא זוכר, סיפור על מיג 25 סובייטי, שהיה טס בשירות מצרים וסוריה בגובה רב, ועושה צילום מעל האזור שלנו, והייתה תקופה ארוכה מאוד בתחילה שנות ה-70, סוף שנות ה-60, שבה חיל האוויר ניסה להפיל את המטוסים האלה, וללא הצלחה, ואז בתחילה שנות ה-80 הצלחנו להפיל את זה. אז אתה היית חלק מהסיפור הזה.
אני הייתי חלק משני הצדדים של הסיפור הזה. הצד האחד הוא באמת הניסיון להירט את המטוסים האלה שבאו לעשות פעולות צילום, כמו שאנחנו עשינו אצלם. מטוס מאוד אנרגטי, טס מהר מאוד וטס גבוה מאוד, והיינו עושים פרופילי טיפוס. זה לא כך פשוט להגיע ל-50,000 רגל ומעלה, באנרגיה ולהיות מסוגל לשגר טיל שנמצא בתוך מעטפת הפגיעה שלו במטוס שאליו אתה משגר. והיינו עושים, מתאמנים בכל מיני פרופילים מאוד מאוד מדויקים של טיסה כדי לטפס ולהגיע לגבהים. כל מיני מטוסים מכל מיני גזרות כדי לסגור לו את הדרך במקום שבו חשבנו שאולי הוא, כשהוא כבר היה באוויר, ששם הוא יעבור. ואני יכול להגיד שלא הצלחנו. היו שתי חדירות שפשוט ניסינו ליירט, לא הצלחנו, זה סיפור מאוד קשה, זה צד אחד. צד השני, כשהייתי מטוס צילום, ואני עושה תפקידי כצלם כמו גרי פאוורס, רק מטוס יותר מהיר ומטוס יותר מתקדם, יותר חדש, עושה יף צילום באזור הגבול בין סוריה ולבנון, והסורים התעצבנו עליי כנראה בצדק, ושיגרו מטוס מיג 25 כזה לירט אותי. עכשיו, אנחנו נערכנו לעניין הזה כי ידענו שזה יכול לקרות, וליווה אותי בטיסה הזאת מטוס יירוט F-15, ואנחנו עושים את היעף צילום שלנו, מצלמים את מה שצריך לצלם, ואנחנו מקבלים הודעה שהנה האויב הגיע. האויב בדרך, ואנחנו ממשיכים, והאויב מתקדם, ואז אני מחכה לדיווח של טייס ה-F-15, שהוא מצא אותו על המקם, ראה אותו, ועכשיו אנחנו מחכים שיהיה ברור שהמטרה שלו, או יותר נכון המיירט, שבא ליירט אותי כמטוס צילום, באמת זה מה שהוא מתכוון לעשות. פיתחנו איזו מילת קוד, שאמרה, עכשיו תסתלק לי. לקחתי את המטוס, כופפתי אותו שמאלה לכיוון הים, וה-F-15 המשיך עוד איזה כמה שניות, ירד הטיל, הפעלה הראשונה של מיג 25 בעולם, גם ה-F-15 שמח, כל מקדונלד דאגלס אז, היום זה, הם נקראים לוקיד, זה מפעל של לוקיד. מקדונלד דאגלס מאוד שמחו, והרייטיון שיצרו את הטיל, היה שמחה גדולה. בקיצור, פעם ראשונה שם... כן, גם אני.
חוץ מהטייס של המיג 25.
הוא לא יודע מה בא לו. ולסיום, מי שרוצה לדעת מה זה, ולשמוע איך אני מביע את עצמי בשירה או בפואטיקה על חווייתי כטייס, מוזמן לקרוא לי להרצאה.
ערן רמות, תודה רבה. תודה רבה.
זהו, עד כאן. תודה לנתן חוזניאק שערך את התחקיר לפרק, ולניר סייד שהיה איתי על הבמה, ניגן את המוזיקה שהלחין וערך את הפרק לאחר ההקלטה. תודה מיוחדת למכללת שנקר שאפשרה לנו להשתמש באולם, לערן רמות ולכל המתנדבים שסייעו לנו בהפקת האירוע. לאתי תימור וליאם תימור, לדודו עוזר, לעומר ולטל שחף גיל וליסמין נודלר. מיד נמשיך אל סיכום האירוע, פתרון אחידה מהפרק הקודם ועוד, אך ראשית חסות קצרה. הפרק בחסות לינובייט, המובילה בפיתוח ותחזוקה של מערכות ואפליקציות ווב, והחברה שמפתחת ומתחזקת את מינאיו, אחד מפרויקטי האופן סורס הפופולריים ביותר בעולם. כל סטארט-אפ הוא עולם ומלואו, ולכל אחד הצרכים משלו. אבל כל סטארט-אפ צריך אתר אינטרנט או ממשק ניהול כלשהו, ועדיף שיהיה זה ממשק איכותי ומקצועי שיאפשר לסטארט-אפ להתפתח ולצמוח איתו בעתיד. אבל מה לעשות? לא לכל הסטארט-אפים יש את המשאבים להקים מערכת ווב איכותית, ולא קל למצוא מפתחי ווב טובים. בשביל זה יש את לינובייט, שלא רק שיש לה את המפתחים המנוסים והטובים ביותר, היא גם המפתחת של מין.io, שקובע את הסטנדרט בעולם הווב. אז מה זה בכלל מין.io? מין.io הן ראשי התיבות של 4 טכנולוגיות מודרניות לפיתוח ווב. M היא MongoDB, דאטאבייס חדשני בעל גמישות גבוהה, סקיילביליות גבוהה וקהילה תוססת של משתמשים. E היא Express, טכנולוגיית בקאנד מהירה ומינימליסטית להקמה זריזה של שרתי ווב. A היא Angular, טכנולוגיית פרונט-אנד שלוקחת את מה שיודע HTML לעשות ומוסיפה ומעדכנת אותו כדי ליצור אתרים מדהימים, ולבסוף N שהיא Node.js, שכנראה טכנולוגיית הבקאנד המצליחה והפופולרית יותר כיום להקמה של שרתים סקיילביליים ומהירים. בקיצור, פתרון מלא ומושלם לכל מה שהחברה שלך צריכה כדי להיות חלק מהאינטרנט המודרני, גם היום וגם בעתיד. לינובייט, שהיא כאמור המפתחת של מין.io, מבינה יותר מכל אחד אחר איך לבנות את הפתרון המושלם הזה, ואיך לשלב אותו במגוון אדיר של טכנולוגיות וצרכים. Elasticsearch, Security, QA, Big Data, וירטואליזציה, דוקרים ועוד ועוד. אתם תתרכזו בלעשות את מה שהסטארט-אפ שלכם נועד לעשות, ולינובייט תעשה את כל השאר. אז אם אתם סטארט-אפ שזקוק לפיתוח פרונט-אנד או פול-סטאק, ואם אתם מחפשים מישהו שיקח אחריות על מערכות הווב והדרופל שלכם, צרו קשר עם לינובייט כבר היום. החבר'ה שם מאזינים קבועים של עושים היסטוריה, והם סופר נחמדים ושמחים לסייע בכל צורך. הקליקו על הבאנר של לינובייט באתר הבית של עושים היסטוריה, מלאו את פרטי הקשר שלכם, ונציג של לינובייט יחזור אליכם בהקדם. תודה לשנקר, מנור המבטחים ולינובייט על תמיכתן בעושים היסטוריה. את הפרק ששמעתם הקלטנו בשידור חי בפני קהל שהגיע לאודיטוריום בשנקר. היה אירוע כיפי בצורה בלתי רגילה. פרט להרצאה שלי, לראיון עם ערן רמות ולהרצאתה של פרופסור חנה דודיוק שתכף ארחיב עליה, עשינו עוד כמעט שעה שלמה אני חושב של שאלות ותשובות עם הקהל, אבל הפעם אני זה ששאלתי את השאלות. לקראת העלייה לאוויר המתוכננת של Curious Minds, הגרסה האמריקנית של עושים היסטוריה, רציתי לשמוע ממי שהגיעו לאירוע מה לדעתם הוא הרוטב הסודי של עושים היסטוריה. מה הסיבה שבגללה הם נהנים להקשיב לתוכנית? מה עושה להם את זה ומה לא עושה להם את זה? הסקרנות שלי נובעת מכך שאנחנו עומדים להשיק תוכנית חדשה ולא יהיה לי את התקציב והפריבילגיה להשקיע עוד 8 שנים של ניסוי וטעייה. רצוי מאוד שנעלה לאוויר עם קונספט מגובש ותוכנית מוצלחת ככל שרק אפשר.
הדיון שהתפתח עם הקהל היה מרתק ופוקח עיניים מבחינתי. כל אחד נתן את הזווית האישית שלו לגבי הפודקאסט, מה הוא אוהב בו ומה פחות, אפילו הילדים שהגיעו לאירוע השתתפו בשיח. לשמחתי, עושה רושם שלתוכן יש מקום חשוב מאוד בהצלחה של התוכנית, ואלו חדשות טובות, מכיוון שהתוכן של Curious Minds יהיה דומה מאוד לתוכן של עושים היסטוריה. מצד שני, גיליתי שאתם לא כל כך מתחברים לרעיונות בחסויות, למשל, ומעדיפים את החסויות שאני כותב בעצמי, שזה די הפתיע אותי אישית. גילינו גם שיש חשיבות לא מבוטלת לשמות של הפרקים. בקיצור, הייתה שיחה מעולה ומעניינת, ונשארנו שם כל כך הרבה זמן עד שהיו צריכים פחות או יותר לאיים עלינו שינעלו עלינו את העולם אם לא נסיים. אז המון תודה לכל מי שהגיע לאירוע, גם למאזינים שהגיעו בפעם הראשונה למפגש כזה, גם לחבר הוותיקים שפוגשים אותי כמעט בכל אירוע, וגם ובעיקר להורים שבאו עם ילדיהם, איתי, אביב, יערה, אילי ועוד. כיף גדול להכיר את החבר'ה הצעירים והמבריקים האלה. כפי שציינתי, הייתה הרצאה מרתקת נוספת בפרק שעדיין לא שמעתם. פרופסור חנה דודיוק, ראש המחלקה לפלסטיקה ופולימרים, סיפרה על המסע המקצועי האישי שלה ככימאית שהתגלגלה לעבוד ברפאל בהנדסת דבקים, תחום שלא היה לה מושג לגביו. המחקר בתחום הדבקים הוליך אותה למסע מרתק בעולם הננוטכנולוגיה ותכונותיהם של משטחים ברמה המיקרוסקופית, כמו למשל איך אפשר לתכנן משטח שידחה את טיפות המים וימנע הצטברות של קרח עליו. כדי להצליח במשימה הזו, פרופסור דודיוק הייתה צריכה למצוא השראה דווקא מעולם הטבע, מצמחים כמו הלוטוס שמצליח להישאר נקי ומבריק גם בביצות המלוכלכות ביותר. שקלתי להכניס את ההרצאה לפרק הזה, אבל זה כבר יעריך מאוד את הפרק, ולכן החלטתי להעלות את הרצאתה של פרופסור דדיוק בתור מיני פרק מיוחד בשבוע הבא. כאמור, הרצאה מרתקת ששכנעה אותי שכדאי לעשות פרק של עושים היסטוריה שיוקדש למשטחים והדבקה. ועוד תודה אחרונה לערן רמות, הטייס שאת קולו שמעתם בחלקו האחרון של הפרק. את זה שערן מרצה מצוין, אני לא צריך לספר לכם, נוכחתם בזה בעצמכם. אני רק אומר שערן מעביר הרצאות בחוגי בית, כנסים, אצל חברות ועוד, שם הוא מספר את סיפורו כטייס, כולל גם סיפורים שלא יכולנו להכניס לתוך האירוע, כמו קרבות אוויר שבהם משתתף ועוד, והיהלום שבקטר בהרצאותיו של ערן הוא הצילום. ערן הוא גם צלם חובב מזה עשרות שנים, ובמהלך טיסותיו הוא צילם נופים מדהימים בכל רחבי העולם. התמונות האלה הן חלק מההרצאה שלו, ומובילות לסיפורים מעניינים ומשעשיים. אז אם אתם רוצים להזמין את ערן להרצות אצלכם, תאמינו לי, כדאי לכם, כתובת המייל שלו היא ramot@qos.net.il. הכתובת הזו תופיע גם בפוסט של הפרק הזה, באתר של עושים היסטוריה. בפרק הקודם הצגתי בפניכם את החידה הבאה. הראיתי לכם שלושה צילומי לוויין מתוך גוגל ארת, וביקשתי מכם למצוא את המכנה המשותף ביניהם, שגם יהיה נושא פרק זה. המאזין וויזרדי זיהה שני מקומות, את אזור 51 המפורסם, ואת גשר גלינקה, שהוא גשר המרגלים. שאול זיהה את התצלום השלישי, בסיס החלל הרוסי בייקונור. שאול גם עלה על התשובה הנכונה, המכנה המשותף הוא גרי פאוורס ומטוס ה-U2 שלו. אגב, יוביב הירוק שאל אם בסיום ההאזנה לפרק נתבקש להתבונן במכשיר קטן שמפיק הבזק אור כדי למחוק את הזיכרון. אז לא יוביב, אור לא עובר דרך הרדיו. במקום זה, בניתי מכשיר קטן שמפיק צליל שמוחק את הזיכרון. הנה, רגע, כן. אגב, יוביב הירוק שאל אם בסיום ההזנה לפרק נתבקש להתבונן במכשיר קטן שמפיק הפזק אור כדי למחוק את הזיכרון. אז לא יוביב, אור לא עובר דרך הרדיו, במקום זה בניתי מכשיר קטן שמפיק ציל שמוחק את הזיכרון. הנה, רגע, כן. אגב, יוביב הירוק שאל אם בסיום ההזנה לפרק נתבקש להתבונן במכשיר קטן שמפיק הבזק אור כדי למחוק את הזיכרון. אז לא יוביב, אור לא עובר דרך הרדיו, במקום זה בניתי מכשיר קטן שמפיק צליל שמוחק את הזיכרון. הנה, רגע. לא, זה לא עובד. מוזר, המנורה מראה על התחממות יתר, אבל אף פעם לא השתמשתי בזה. טוב, זה לא עובד. נזרוק את זה לפח. הפעם, עקב ההכנות לאירוע הקלטה של הפרק, לא הספקתי להכין לכם חידה חדשה. אז פינת החידה תשוב בפרק הבא. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה ומעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים לעשות כן באמצעות רכישת ספריי ופרקי עבר של התוכנית בחנות שבאתר הבית. עזרה נוספת תוכלו להציע לנו בכך שתספרו לאנשי השיווק והגיוס בחברה שלכם על עושים היסטוריה ואפשרויות הפרסום בה. אגב, באירוע ששמעתם הכרתי שני חבר'ה שהסתבר לי שהם האחראים לכך שאקמאי לקחה חסות בעושים היסטוריה בפרק הקודם. הם סיפרו לי איך הם ישבו עם אחת הבנות של מחלקת כוח האדם נדמה לי, וסיפרו לה על התוכנית, על הקהל האיכותי וכדומה, ופשוט שכנעו אותה לפרסם אצלנו. לעזרה כזו יש חשיבות אדירה גם מעבר לחסות אחת ספציפית. כשחברה גלובלית ועתירת זכויות כדוגמת אקמאי מפרסמת בעושים היסטוריה, היא עוזרת לנו לשכנע חברות גדולות אחרות שכדאי לפרסם בפודקאסטים בכלל. אז תודה לחבר'ה מאקמאי על הסיוע שלהם, ותודה לכל המאזינים שעוזרים לנו להפיץ את הבשורה. עושים היסטוריה הם דינה בר מנחם על הצ'קליסט לפני הטיסה, ניר סייג, כפיר נוח ונועם דגן על מערכת הקשר, ענת וייסברג, נירה עמית ונתן פוזניאק אוספים מודיעין, נועם קופרשטיין צובע את המטוס בצבעי הסוואה, ניר חולי מנינג'ה מנקי מפגיז ברשתות החברתיות, ניר דהן הוא הברון האדום, קלי אולוקלין היא אשת הקשר ל-CIA, דני תימור מנהל את העניינים ממידל הפיקוח, ואני רן לוי כותב ומגיש מגובה של 70,000 רגל, וממש לא רוצה לרדת. אנחנו נשתמע בעוד שבועיים. להתראות.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית. www.ranlevi.co.il תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com
In this house we obey the laws of thermodynamics!